ורבותיי, אנחנו ממשיכים בבירורי המהר"ל על אמירת המילה אמן. דף קי"ב. סוף דף קי"ב. תודה רבה. ובפרק כל כתבי. אמר רבי יהושע בן לוי, כל העונה אמן יהי שמי רבה בכל קורו, קורין לו גזר דינו אפילו של 70 שנה. ככה כתוב בגמרא. לא אמרו העונה ברוך השם המבורך לעולם ועד, או האומר ברכו, או קדושה, רק העונה אמן יהי שמי רבה. המהר"ל רוצה להבליט את ערכו, את ערכה של המילה הזאת אמן, שהרי יש עוד דברים מאוד חשובים שאדם צריך לומר במשך, במהלך התפילה. הוא צריך להגיד ברוך השם המבורך לעולם ועד, והוא צריך להגיד ברכו את השם המבורך, או הוא צריך לענות לקדושה, הרבה דברים חשובים, נכון? אבל הדברים החשובים האלה לא כל כך הגדילו לומר שאדם זוכה שקורין גזר דינו אפילו גזר דין של 70 שנה. למה? מה מיוחד בזה? זה מה שהוא רוצה להסביר. וזה שכבר אמרנו, כי ברכה זאת מגיע עד עולם העליון שנקרא עולם הבא. וזה מבואר במה שבברכה זאת נאמר בה לעלם ולעולמי עולמיה. אמן יהי שמי רבה מבורך לעלם ולעולמי עולמיה. מה זה הדבר הזה? זכו כאן שלושה עולמות, כמו שתרגם יונתן, קדיש בשמי מרומה, קדיש על הערה, קדיש לעלם ולעולמי עולמיה. זאת אומרת, יש פה שלוש דרגות שמופיעות. והוא, הדבר הזה, לעלם ולעולמי עולמיה, נאמר על העולם הבא שהוא עולם העליון. ולפיכר תקנו לשון יהי שמי רבה מברך ביוד, מפני שהוא נאמר על עולם הבא שהוא לעתיד. וגם היוד הוא יסוד עולם הבא, כי ביה השם צור עולמים. ולכך אמרו במשנה, במדרש על פרשת בשלח, אז שר לא נאמר אלא אז ישיר, מכאן לתחיית המתים מן התורה. כן, מה מסביר כאן המהר"ל? מסביר שאנחנו נמצאים בעולם מוגבל. בעולם שלנו יש זמן, והזמן יש לו סוף. יש התחלה, יש אמצע ויש סוף. כן? כמו ששלמה המלך ביטא את זה בקהלת. זמן לכל וזמן לכל חפץ, וזמן לכל ועת לכל חפץ. זאת אומרת, יש זמנים שמתחלפים, אנחנו במצב של זמנים מתחלפים. והוא שמע מנה בעצם 24 28 זמנים כאלה, 14 כפול 2 בקהלת כידוע. והדברים מתחלפים, משתנים, מצב טוב לא נמשך עד אין סוף, גם דברים טובים מסתיימים לצערנו, כמו ששלמה המלך אומר שם בקהלת, את לצחוק, את לבכות, את שלום, את מלחמה, שינויים. זה לא מציאות מתמדת. הדברים הטובים וגם הדברים הרעים הם לא נמשכים. זה לא יום שכולו טוב. זה לא יום שכולו ארוך. מסביר הרמב״ם שמה שמאפיין את העולם שלנו זה שהטוב הוא תמיד מוגבל. הוא לא טוב נמשך. יש לו גבול, יש לו... אנחנו חיים בעולם של צמצום. אבל יש עולם שהוא לא כך. יש עולם שהוא יום ארוך. יום שכולו טוב. עולם שכולו טוב. עולם שכולו ארוך. ומה שמאפיין את העולם זה באמת עתיד מתמשך. אז ישיר. ועוד ישיר. ועוד ישיר. לא כתוב שר. שר זה לשון עבר. זאת אומרת, שר וזה נגמר. אבל לעתיד לבוא, לא. ישיר שלא ייגמר. אז ישיר. כמה זמן ישיר? ישיר. שיר שלא נגמר. טוב שלא נגמר. אמת נצחית. יום שכולו טוב. העולם שבו המציאות הזאת תתגלה נקרא עולם הבא. ככה הוא נקרא. זה השם שלו. ולמה הוא נקרא בשם הזה? זה שם שהרבה פעמים שומעים, אבל לא כל כך יודעים מה הוא אומר. עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא. כי הוא עולם שכל הזמן בא. הבא. הולך, הוא בא. כי אין לו סוף. טוב בלי סוף. הבא והבא והבא. עולם הזה זה עולם של הרגע. אבל הרגע נגמר. לכן יש התחלפות של זמנים והתחלפות של תקופות והתחלפות של מצבים. כמו ששלמה המלך אמר בקהלת, כפי שהזכרנו, זמן לכל ועת לכל חפץ. לא קבוע, משתנה כל הזמן. על אדם עוברים הרבה דברים בחיים, משתנים. ומה שמסמן את הדבר הזה זה האות י', כי היא באמת מסמלת את העתיד המתמשך הזה, ישיר. חכמים אומרים על הפסוק, כי ביה השם צור עולמים, כלומר הקדוש ברוך הוא ברא עולמים, זה לשון רבים, שני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. ואיך הוא ברא אותם? הוא ברא אותם ביודקה, כי ביה יודקה ברא השם צור עולמים, צור עולמים, יצר אותם. את העולם הבא הוא יצר ביוד, ואת העולם הזה הוא יצר בה, כי היוד מראה את המדרגה הזאת. לכן אומר המהר"ל שכשאנחנו עונים אמן, אנחנו אומרים אמן יהה, יהה, שמי רבה, יהה ביוד. יהיה ועוד יהיה ועוד יהיה ועוד יהיה, ועולים מדרגה אחר מדרגה, עד שמגיעים למציאות אינסופית של טוב. וכן בפרק כמה דברכות, זה שורה אחרונה עכשיו, אמר שם, ולא עוד, אלא כל שעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונים אמן יהי שמי רבה, הקדוש ברוך הוא מננע בראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסין בביתו כך. ומה עניין השבח הזה מכל שאר שבחים? כלומר, מה המיוחד שכשאומרים אחרי קדיש אמן יהי שמי רבה, הקדוש ברוך הוא אומר, או, איזה שבח אומרים בניי בבתי כנסת, איזה שבח. מה המיוחד? ומה עניין השבח הזה מכל שאר שבחים? אבל ביור זה, כי שבח זה בפרט, הוא על כל השבחים. שמגיעים בו ישראל עד עולם העליון. ולכך אומרים, יהי שמי רבה מברך, יהיה ועוד יהיה ועוד יהיה. בעולם שלנו, ההשגות שלנו הן מוגבלות. אז לפעמים אנחנו משיגים איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו. ולפעמים אנחנו לא משיגים. ונראה שכאילו חלילה וחס אין פה דיין, אין דין פה ואין דיין. אין מי שמנהל את העולם. ככה זה נראה לפעמים. זה מצב לא טוב. כמובן, הקדוש ברוך הוא כל הזמן מנהל את העולם ומנהיג אותו. אבל לא תמיד אנחנו משיגים את זה, לא תמיד אנחנו מבינים את זה, לא תמיד אנחנו רואים את זה. אבל לעתיד לבוא, זה יהיה גלוי, זה יהיה חשוף, יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עולמיה. זה מגיע עד לאותם הרגע. אז אדם שאומר אמן בצורה כזאת, הוא בעצם מחובר לאותה מדרגה. הוא מחובר למדרגה שכבר עכשיו, על כל דבר ודבר, הוא אומר, כן, מה זה קדיש? שעונים אחריו, אמן, יהי שמי רבה. קדיש זה הכוונה, קידוש השם, שאני מבין שבכל דבר השם נמצא, זה נקרא קדיש. קדיש מלשון קדושה, זאת אומרת, אני מבין את ה... אני רואה את הקדושה בכל דבר ודבר, בכל עניין ועניין. אני רואה את ההתגלות האלוקית פה. מביא עכשיו המהר"ל מדרש. במדרש הופיע בילקוט שמעוני על משלי. ברוב העם הדרת מלך. ככה כתוב במשלי פרק י' ד'. אמר רב חמה בר חנינה, להגיד שפחו וגודלו של הקדוש ברוך הוא. אף על פי שיש לו אלפי אלפים וריבי רבבות כוחות, כתות, סליחה, של מלכי שרת, שישרתו הוא וישבחו הוא, אינו רוצה אלא בשפחן של ישראל, שנאמר ברוב העם הדרת מלך. אין עם אלא ישראל, ישראל שנאמר בישעיה מ"ג, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. מי מוגדר עם? עם ישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא חסרים לו מלאכים, משרתים, עושים את רצונו, בשמי שמיים ובתחתיות הארץ, ומכולם הוא רוצה דווקא התגלות, איפה? בעם הזה שנקרא עם ישראל, שנאמר ברוב עם הדרת מלך. מתהדר בנו הקדוש ברוך. ואמר רבי ישמעאל, באותה שעה ששומעים אגדה מפי חכם, מדברים כאן על אנשים שבאים ללמוד תורה, מתאספים, והחכם דורש בפניהם, בעיקר בשבתות ימים טובים, באים מתאספים, והחכם אומר דברי אגדה. אז אמר רבי ישמעאל ככה, באותה שעה ששומעין אגדה מפי חכם, ואחר כך עונין יהי שמי רבה מברך. היה, ככה כתוב, שראוי לעשות, שהחכם היה אומר דרשה, אומר דברי אגדה וגם דברי הלכה, כל העם שומעים, גומרים את הדרשה, היו אומרים קדיש.
על זה העולם מתקיים.
על זה העולם מתקיים, נכון? כמו שאנחנו באמת למדנו. בדיוק ככה אנחנו למדנו. כן, שמתאספים, לומדים ביחד תורה, אומרים קדיש, כן. באותה שעה שזה קורה, הקדוש ברוך הוא שמח. ואומר למלאכי השרת, בואו וראו עם זו שיצרתי לי, במה הן משבחין אותי? באותה שעה מלבישים הקדוש ברוך הוא הוד והדר, לכך נאמר ברוב עם הדרת מלך. ובאפס לאום מתחת רזון. אם יפסיקו עצמם מדברי תורה, אף אני אפסיק מהם ראיות של תורה. כלומר, יש במציאות מאוד שלמה כשיש מצב כזה. כי למה זה מציאות מאוד שלמה? כי לומדים תורה ומתחברים לשם. כי תורתו של הקדוש ברוך הוא היא חוכמתו. אז אנשים באים ולומדים ומתרוממים ומתקדשים, ומרוב שדבקים בשם מכוח התורה יוצא מפיהם שבח גדול מאוד לשם. השבח בא בעקבות האור הגדול שמאיר כשהחכם דורש בפני העם ומלמד תורה את העם, אז יש באמת התלהבות מאוד גדולה, וכולם אומרים, אמן, יהיה שמי רבה, אשרינו, מה טוב חלקנו, שזכינו לתורה כזאת, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו תורה כזאת, שהחכם הזה, פיו, מפיק מרגליות. איך זכינו, אנחנו, עם ישראל. זה, יש דבר כזה, מאוד, יוצא מאוד טוב. רצה לומר, כי המלאכים, מסביר עכשיו המדרש, המהר"ל, אינן יכולים לשבח באמן יש מרבה, רק ישראל, אשר מעלתם מגיעה עד עולם הבא, הוא עולם העליון. ובעולם הבא מעלת ישראל על המלאכים. כי המלאכים, אמנם הם נבראים גבוהים, אבל הם לא יכולים להשתכלל. כמו שנבראו, ככה נשארים. לעומת זה, בני אדם, יש בהם יתרון מאוד גדול. הם יכולים להשתנות לטובה. יכולים להתפתח. יכולים לגדול. יכולים להחכים. יכולים להגיע למדרגות מאוד מופשטות, מאוד עליונות. יש יתרון לבני אדם על המלאכים בזה שהם יכולים להתפתח לטובה, ולכן הם לא מגיעים עד לשם. לישראל יש את הכוח להגיע לעולם היותר עליון, יותר משובח, יותר שלם. ועוד מדרש מביא המהר"ל, כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל ראתה, ככה כתוב פסוק ב פרשת בלק, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. כלומר, ישראל משיגים מה פעל אל. ראתה עיני בלעם, שישראל יושבים לפני הקדוש ברוך הוא, כתלמיד לפני רבו, ומבררים כל פרשה ופרשה למה. כלומר, לעם ישראל יש את המסוגלות להבין. המלאכים הם מקשיבים להוראות האלוקיות, הם שליחים. הקדוש ברוך הוא נותן להם פקודות, נותן להם הוראות, הם ממלאים בלי להערר, נכון? אבל ישראל מבינים, יודעים את הטעם, מתבוננים, מבינים כוונת הבורא. עכשיו יש לזה, זה נותן יתרון עצום להבין. למה? כי אתה אחר כך גם יכול לפעול מעצמך. למה כשלומדים צריכים להבין? למה לא די שאנחנו נקיים את המצוות בלי להבין? פה המדרש בעצם מגלה לנו. כשאתה פועל לפי ההוראות, אז אתה תפעל רק לפי ההוראות. אבל אם אתה מבין את טעם הדבר, אתה מתבונן בדברים, אתה תופס את הטעם של העניינים, אז יש לך כך אך כרוח עצמי לפעול לפי רצון הבורא, כי אתה הבנת את כוונת הבורא, הבנת מה הייתה כוונתו בכל מה שהוא ציווה. אז עכשיו יש לך רצון משלך, ואתה כבר יודע, כן? זה הרבה יותר טוב, אדם כזה שמבין מה הכוונות שלך? יש אדם כזה שאתה צריך להגיד לו הכל. תעשה ככה ותעשה ככה ואל תעשה ככה ותעשה ככה. אתה אומר, יפה, פחות הוא אדם ממושמע, הוא עושה מה שאתה אומר לו, נכון? אבל יש הרבה יותר טוב מזה, שאחד בכלל תופס את הראש שלך ומבין למה אתה מתכוון ומעצמו הוא פועל ושלוחו של אדם כמותו, ומראש הוא כבר מרגיש למה אתה רוצה, למה אתה רוצה להגיע. וזה פילפליים, זה עושה נחת רוח, זה עושה נחת רוח עצומה הדבר הזה. אז המלאכים הם פועלים פקודות. ישראל, או ממה התפלה בלעם, ראה שיושבים לפני הקדוש ברוך הוא כתלמיד לפני רבו. ולמה צריך התלמיד להגיע? שיורד לסוף דעת רבו, הוא עומד על דעת רבו, הוא אחר כך יהיה מסוגל להגיד מעצמו מה שרבו היה בעצמו אומר. וזה מדרגת ישראל, שהם מגיעים למדרגה הזאת, מזה הוא התפלה. ולכן הוא ראה שישראל יושבים לפני הקדוש ברוך הוא כתלמיד לפני רבו ומבררים כל פרשה ופרשה. למה? מבינים, יודעים, יכולים להגיד טעם הדבר, סיבת הדבר. וכן הוא אומר בנביא ישעיה, כי ליושבים לפני השם יהיה שכרה. כלומר, אנחנו נקראים, אנחנו עם ישראל, איך אנחנו נקראים? יושבים לפני השם, מבינים את כוונתו של הבורא מראש, יודעים למה הוא מתכוון. ולא ייכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך. עוד פסוק בנביא ישעיה, שאנחנו נקראים רואים את השם, מבינים. זה כמו שאדם אומר, מה זה רואים את השם? הרי הקדוש ברוך הוא זה לא דבר גשמי חלילה, אז מה זה נקרא והיו עיניך רואות את מורך? הכוונה, כמו שאתה אומר, אני רואה מה אתה, אני רואה למה אתה מתכוון, אני מבין, אני יורד לסוף דעתך. לראות במובן שאינני מבין. ומלאכי השרת שואלים, מה הורה לכם הקדוש ברוך הוא? אז מלאכי השרת באים לשאול אותנו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? לפי שאינם יכולים להיכנס למחיצתם של ישראל. זאת אומרת, ישראל במדרגה גבוהה יותר. ומלאכי השרת באים להתעניין אצלנו, מה הקדוש ברוך הוא חפץ? שנאמר, כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל? מי שואל אותנו? המלאכים? ככה הבין בלעם. עד כאן. ולפיכך, השם יתברך, מקבץ המלאכים, ואומר, ראו שבח זה, שמשבחים אותי בעולמי. כן? כלומר, כשאנחנו אומרים, אמן, יהי שמי רבה, מברך, לעלם, עולמי, עולמיה, זאת אומרת שאנחנו עולים בדרגות ההשגה עד לדרגה הגבוהה ביותר שנקראת עולם הבא, ומבינים שמה את המחשבה הראשיתית של הבורא. אשר שבח זה מגיע אל מדרגה ומעלה אשר אי אפשר להגיע שם המלאכים. ויפה אמרו המפרשים, שלכך תקנו השבח הזה בלשון הרמי. מה פתאום? הקדיש, המקור של הקדיש זה פסוקים מהנביא בעברית. והתקדישתם. ולכן שאלה גדולה, אז למה חיברו את הקדיש בארמית? זה פסוקים מן הנביא בעברית. אז אמרו המפרשים, שלכך תקנו השבח הזה בארמית, שלא יקנו בנו המלאכים, שאנו משבחים שבח כזה שהמלאכים אינם יודעים לשון ארמי. מה הכוונה? הוא מסביר, אבל בוודאי אין הפירוש לכך אומרים אותו בלשון ארמי, שלא יקנו בנו המלאכים, שאין קינה במלאכים. ומה זה הסיפור הזה? שלא יקנו בנו המלאכים, בכי המלאכים מקנים, מה זה הסיפור הזה? מה, אתה מייחס רגשות למלאכים? אז מסביר המהר"ל את העומק שבדבר. רק מפני שהשבח הזה מגיע למדרגה עליונה, שאין מגיעה שם מדרגת המלאכים. יש לומר אותו בלשון שאין שייך למלאכים. זאת אומרת, זה, אנחנו, בזה שאנחנו אומרים אותו בארמית, אנחנו מבטאים שאנחנו עוסקים בדברים, ארמית זה מדרגה של תורה שבעל פה. העברית זה תורה שבכתב, זה גלוי, תורה שבכתב. אבל יש, לכן גם הדברים של תורה שבעל פה הם בלשון ארמית. למשל, הגמרא. למשל, הזוהר הקדוש. הדברים הם בארמית. זה התורה שבעל פה. זה מדרגה עליונה שחושפת את טעמי הדברים. מה הגמרא מגלה? את טעמי המצוות. למה אנחנו עושים ככה ולמה אנחנו עושים ככה? מהי כמה שמלן? למה אנחנו פועלים ככה? למה ההלכה היא ככה? וכו'. אותו דבר, הזוהר הקדוש חושף את סודות התורה. אז כל דבר שהוא עוסק בטעם של הדבר נאמר בלשון ארמית. אז בזה שאנחנו אומרים את השבח הזה בלשון ארמית, אנחנו בעצם באים לומר שאנחנו שייכים למדרגה שהמלאכים לא שייכים לה. זאת הכוונה.
מה מיוחד אבל בלשון ארמית? למה דווקא ארמית? זה לא צריך.
למה דווקא לשון ארמית, אתה שואל?
שמיוחד
אותו משהו, שזה
משהו מיוחד?
כבר מופיע בתורה הלשון הזאת. בסוף הפרשת, בסוף פרשת וישלח, כשלבן רדף אחרי יעקב אבינו, והוא השיג אותו, בסוף הקדוש ברוך הוא הזהיר את לבן שהוא לא ייגע ביעקב אבינו, אז הם נפגשו, כרתו ברית והקימו גל עד, וכתוב שלמקום הזה קוראים יגר סהדותה. מה זה יגר סהדותה? גל עד, סהדותה זה עדות. אז התורה פתאום מגלה לנו שיש לשון כזאת שנקראת לשון ארמית, והיא מפרשת את התורה. כי הלשון הזאת זה הצד השני של המטבע. יש מטבע, צד אחד כתוב עברית, מטבע בצד השני כתוב ארמית, והיא בעצם, ולכן גם זה לשונות קרובות, זאת אומרת זה קרוב אחד לשני, הרבה פעמים, הרבה מילים מאוד דומות. כן? או תורה ותרגום אונקלוס. שהגמרא אומרת תרגום אונקלוס ניתן בהר סיני. אונקלוס קיבל מרבי אליעזר רבי יהושע, שקיבלו מהר סיני מסורת. זאת אומרת, אנחנו רואים שקדוש ברוך הוא גילה את תורתו בשתי פנים. פן אחד בעברית, פן שני בארמית. שבא לפרש את הדברים מלשון הקרבה, מלשון זה דבר, שפות קרובות, שכנראה שבלשון הזאת אפשר להגיד דברים המפרשים את כוונת התורה. הוא כבר התבהר בפרק בעשרה מאמרות נברא עולם, כוונה פרק חמישי במסכת אבות, שכל אשר אינו שייך למלאכים, תקנו אותו בלשון ארמי, שהוא הלשון שאינו שייך למלאכים. לכך יש לומר, מה שאמר שלא יקנו בנו המלאכים, רצה לומר, שאם היה השבח נאמר בלשון הקודש, היה קינה. הכוונה, כאילו נכנסים לגבולם, אחר שגם המלאכים מספרים בלשון הקודש, ויהיה לישראל שבח אשר אינו למלאכים. אבל כאשר השבח נאמר בלשון ארמי, כמו שאין למלאכים לשון ארמי, כך אפשר שיהיה לישראל שבח שאין למלאכים, ואין זה, ואין להאריך כאן, וכבר יתבהר דבר זה בסדר קדושה. שהוא הסביר שמה שבקדושה דסדרה אנחנו מתרגמים את הקדושה ארמית, על פי תרגום יונתן בן עוזיאל, הנה עוד דוגמה לארמית, תרגום יונתן בן עוזיאל, מתרגם את הנח, מפרש אותו, מגלה שם סודות. לכך, מה שאמרו בשבח זה, יהי שמי רבה, אין צריך לפרש השם שיהיה רבה. אמן, יהי שמי רבה. יש רצו להסביר מה זה אמן, יהי שמי רבה, שהשם יגדל. ככה הביא תוספות על מסרת ברכות. שאנחנו מתכוונים להגיד, אמן, יהי שמי רבה, יש מפרשים, שאנחנו מתכוונים לומר ששמו של הקדוש ברוך הוא יתגדל בעולם. אמן, יהי שמי רבה, ששמו יהיה גדול, יגדל. רק מפני כי שבח זה מצד עולם העליון, לכך יש לומר, יהי שמי רבה, שהוא תרגום של הגדול. כאילו אמר, שם הגדול, יהי שמי רבה. כלומר, יהי מתגלה עד הסוף, עד העולם העליון, יתגלה שמו הגדול. לא שהשם יהיה גדול, אלא יהיה מתגלה שמו הגדול. וזה שאמר כאן שקוראים לו גזר דינו של 70 שנה, הוא פירוש זה. אף אם נגזר עליו, על האדם, גזר דין של 70 שנה, דהיינו, כל עולמו של אדם, כי ימי שנותנו בהם
70 שנה.
70 שנה, שהוא 70 שנה, ונגזר גזרה עליו. כלומר, אפילו אם מראש נגזר על האדם להיות במצב מסוים, כגון שיהיה עני כל ימי עולמו, או מה שנגזר עליו. מכל מקום, כיוון שהשבח הזה הוא עד עולם העליון, הוא מביא הברכה מעולם העליון, וכמו שהתבאר בסדר קדושה, דבר זה מבטל ממנו גזר דין של עולם התחתון, ודבר זה מבואר. זאת אומרת, מסביר לנו כאן המהר"ל, שאיך מבטלים מציאות קיימת, עולים מעליה. כי כל מה שנגזר על האדם, זה ברמה מסוימת, זה במדרגה מסוימת. אבל אם אתה מצליח להתרומם מעל אותה מציאות שבה אתה נמצא, ואתה מטפס למקום אחר לגמרי, שמה הדברים נחתכים אחרת. זה הסוד של התפילה. נגיד, חלילה וחס אדם חולה. נגזר על האדם להיות חולה. אז מה עושים? אז מתפללים ועושים דברים לרפואתו, ומזכים אותו באמירת תהילים, מתן צדקה, מצוות וכו'. בזכות זה האדם לא נשאר באותו מקום, אלא משנה עולם. שמה מציאות אחרת, טובה יותר. ומזה תבין כי תקנו ביתברך שמונה שבחים. יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנסה ויתדר ויתעלה ויתעלל. יש פה שמונה שבחים. יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנסה ויתדר. שמעת עכשיו? שמונה. כי השבח הזה הוא מגיע למעלה מן העולם הזה. כידוע שיטת המהר"ל, כל פעם שמגיעים למספר 8, זה לעלות מעל מדרגת העולם הזה שנברא ב-7. 7 ימים. כי העולם הזה עד 7 ימי בראשית. אבל השבח הזה מגיע למעלה מן העולם הזה. וכן, אמן יהי שמי רבה. יש גם 8 תיבות. אמן יהי שמי רבה מברך לעלם לעולמי עולמיה. 8, עוד פעם, יש בו 8 תיבות. בשביל זה, לכך קורא הגזר דין של 70 שנה. למה? כי 70 נכלל ב-7. מה זה 70? זה התפתחות של 7. אז אם אתה רוצה לעלות מעל המדרגה שנגזרה על האדם, תטפס למקום כזה עולם יותר עליון של מספר 8, ועוד יתבהר בסמוך שבר זה. ואמר עוד, אפילו יש בו שמץ עבודה זרה, חלילה וחס, באותו אדם, מוחלין לו, כי שם מסולק הכל, אף המלאכים, ונשגב שמו יתברך לבדו, ולכך אף אם חטא בדבר עבודה זרה, ונתן כוחו אל כוחות החיצונים, מסלקים ממנו שמץ עבודה זרה, ודבר זה מבואר, ומה שאמר, שאדם צריך להגיד אמן בכל כוחו, כבר פירשנו, בכל כוחו, אין הכוונה שהוא יצעק, שצריך להראות כוח שיתגבר הנשמה שבאדם. זה הכוונה בכל כוחו. שהוא יגיד אמן מתוך גיוס כוחו הפנימי, הנשמתי, היותר עמוק. כוח שיתגבר הנשמה שבאדם, שבו משבח לקדוש ברוך הוא על גופו החומרי, ומגביר את נשמתו על גופו, ובזה אפשר שיתדבק במדרגה עליונה הנבדלת ומבטל הגזירה. ודבר זה ביארנו למעלה, מכל מקום אין צריך כל רם. זה לא הכוונה שפה צעקה תעזור, רק שיוציא בחיתוך הפה לגמרי להפוקה בשפה רפה, ודבר זה עניין מופלג ואין להאריך יותר. ככה אמר המהר"ל, שאין להאריך יותר. אנחנו מפסיקים.